ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט ממה שהזכרנו בשיעור הקודם, ויש לנו גם נושא בשוליים ששייך לגמרא שלמדנו, והוא שייך גם לעכשיו. דם שמלכו ודם שבשלו אינו עובר עליו משום דם. כלומר, התהליכים האלו של מליחה או בישול הדם מבטל אותו מתורת דם. ותורת דם יש לו ביטוי בעונש למי שאכלו כך. דם שהתורה מחייבת עליו, מחייבת עונש קראת. אבל אם הוא התבשל או נמלח, אז זה כבר מוציא אותו מתורת דם, וממילא העונש אינו קראת. כמובן, יש עוד נפקא מינות, כמו דין זריקת דם של קורבנות. אם הוא יצא מתורת דם, אז אי אפשר כבר לקיים מצוות זריקת הדם עליו. גופה, אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר זעירי, אמר רבי חנינה, דם שבשלו אינו עובר עליו. יתיב רבה וכמר לה להשמיתה. רבה השמיע את הדין הזה של זעירי, איתי ואבאי, ואנחנו מתחילים פה שימוש בצורות גיאומטריות, צורת המשולש, ואתם יכולים לראות בסקירת עין שהוא מופיע בשני כיוונים. אז הוא, מה שמכונה בגמרות אצלנו, וכתבנו אותו בשוליים, מעקב. השפיץ למעלה, קושיות. השפיץ למטה, תשובות. אז איתי ואבאי, הקפה את הדם ויחלו, או שאימך את החילב וגם או חייב. עכשיו, הקפה את הדם זה לא במובן של הכנסה למקפיא, אלא על ידי חום הדם מתקרש, וזה הכוונה שהוא הוקפה. והדם במצב כזה ואכלו, ובדרך כלל יש להבין שהקרישה על ידי מגע עם חום, נקרא לזה. אני לא רוצה להתחייב על פירוש כעת, כי הגמרא תתייחס לזה, אבל רואים פה שאם הוא עשה כך לדם ואכלו, הוא כן חייב. אנחנו לא צריכים להתמקד בנושא החלב כעת, הנושא שלנו זה הדם. אז מה רואים? שאם הוא לכאורה בישל את הדם ואכלו, חייב. לא קשה לו. אין כאן סתירה או קושיה מהמקור נגד זעירי. כאן שיקפה באור, כאן שיקפה בחמה. אנחנו נגיד שהוא אינו עובר אם הוא גרם לקרישת הדם על ידי חום של אש. אור זה אש. מה שאין כן, הוא יקפא את הדם בשמש, הוא עדיין דם לכל דבר וחייב. והגמרא מסביר. באור לא הדר. אם הוא בישל את הדם על ידי אש, הוא לא יכול לחזור לקדמותו, להיות נוזלי. בחמה הדר. הוא מסוגל לחזור לקדמותו, ולכן הוא חייב. קושיה. בחמה נמי, למה חייב? למה אנחנו לא אומרים הועיל ואידחי? אידחי. מאחר שאתה אומר שהוא יכול לחזור לקדמותו ולהיות דם נוזלי לכל דבר, בסדר, אבל בינתיים הוא הקריש, אז בינתיים הוא נדחה מלהיות אותו דם שחייבים עליו. אז למה לא אומרים מאחר שהוא נדחה מאיסור דם, זהו, בהמשך העתיד לא מעניין אותנו מה שיכול להיות. דהבה מיני רבי מני מרבי יוחנן, דם שקרש ואכלו מהו. אנחנו בינתיים חושבים שזה שאלה כללית, גם כולל דם של חולין, והשאלה היא דם שקרש ואכלו מהו, אמר לי, ורבי יוחנן ענה, הועיל ונדחה, ידחה. ברגע שהוא במצב של קרישה, זהו, ברגע שהוא נדחה, לא מעניין אותנו מה שיכול להיות בעתיד. ישתיק, ורבה לא הגיב, זה נשמע כקושיה חזקה, ותשובת רבה לבאי כנראה נדחה, כי הרבה מקודם ניסה להסביר שיש חיוב אם הוא יקפה בחמה, למה? כי הוא יכול לחזור לקדמותו. וכאן רואים שזה שיכול לחזור לקדמותו לא אמור לעניין אותנו, ברגע שהוא נדחה, נדחה. אמר לי, וכאן אביי דווקא הוא משיב, דילמה כאן בחטאות החיצוניות, כאן בחטאות הפנימיות. אם מדובר בדם של חטאת חיצונית, קורבן חטאת רגיל שמתנות דמו הם על המזבח שעמד בעזרה, על זה יש חיוב. רשי כותב, כאן בחטאות החיצוניות הדקטני יקפה את הדם בחמה ואכלו חייב, והוא עדין לשל חולין, הועיל וראוי לחפרה בקודשים. זה דם שהוקפה בחמה, אם מדובר בחטאות החיצוניות, חייב. כאן בחטאות הפנימיות ממשיך הגמרא, מה שזעירי אמר שאינו עובר עליו, מדובר בחטאות הפנימיות. אנחנו נמתין להמשך הגמרא להסבר יותר מפורט, כפי הנחיותיו של רשי. אמר, עכשיו רבה מגיב, עד קרטן מילתא דאמר רבה, אמר רב חיסדא, אתה הזכרת לי מה שרב חיסדא, רב חיסדא אמר. אנחנו מבליטים את רב חיסדא עם מעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה שתי דעות בעניין דם הפנימיות שקרש, היא חייב עליו משום דם. אז לבינתיים שיטה ראשונה בנושא הזה, דם שקרש בחטאות החיצונות ואכלו חייב על פי פסוק, ולקח ונתן, אמר רחמנה, והי בר לקיחה ונתינה הוא. בחטאות הפנימיות ואכלו, אם מדובר בדם של חטאת פנימית שקרש ואכלו, פטור. למה? וטבל והיזה, אמר רחמנה, והי דם שקרש לאו בר טבילה ועזה הוא. רבא דידי אמר, כאן רבא לא מצטט את רב חיסדא כמו מקודם, אלא רבא אומר את השיטה, שיטה עצמית, אפילו בחטאות הפנימיות אם מדובר בדם שקרש ואכלו חייב, הועיל וכנגדו ראוי בחטאות החיצונות. כמו שראינו בפסוק, אצל הדם של חטאת החיצונית ולקח ונתן, ואפילו אם הוא נקרא שאין כאן עניין של טבילה בנוזלים, כתוב לקח, אתה לא לקח את הדם, ולתת את הדם זה אתה יכול. אז בחטאות הפנימיות שהדם שלהם שנקרש גם חייב, כי הוא ראוי לשימוש כמו אצל אדם של החטאת החיצונית. אמר רב פאפה, אם כך, מאחר שאמרת הועיל וכנגדו, כי בזמן, כל זמן שיש איזו דוגמה מקבילה שיש בו חיוב, אז רב פאפה מרחיק לכת ואומר יקב דם חמור שקרש ואכלו חייו, הואיל וכנגדו ראוי בחטאות החיצונות. בשוליים יש נושא חדש, דם כחציצה לעניין תבילה, תבילה במקווה. אמר רב גדול אמר זעירי, דם בין לך בין יבש חוצץ מטבעי. מכאן נראה מקור, ואנחנו נתמקד במה שכתבנו. המקור אומר, הדם והדיו והדבש והחלב יבשים חוצצים, לכן אינם חוצצים. אז זה נגד מה שרב גדול אמר, רואים פה בלח אינו חוצץ, לא קשה. הדסריך הדלא סריך, נראה ברש"י. אנחנו מדברים על מצב שאדם הוא עדיין מוגדר כלח. סריך רש"י כותב שמתחיל להתייבש ולהידבק קצת חוצץ, לא סריך שכשטובלים בו אצבע נמשך והולך חוט ממנו ונפסק הדם. אז זה תיאור שלא סריך, ובמצב כזה הוא לא חוצץ. רק אם הוא סריך מתחיל להתייבש, אז לכן נשאר על האדם את הדם במצב כזה, קצת דם יישאר עליו, אז זה כן חוצץ. אנחנו ממשיכים בנושא חדש, והנושא כתבנו בשוליים, כמות המלח דבעינן למליחת קורבן. בפסוק ויקרא ב' פסוק י' ג', הוספנו את הפסוק בשוליים, כתבנו ונקרא ביחד את הפסוק, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשפיט מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. אז בפסוק מופיע המילה תמלח. למאי אתה? מה הסיבה שהתורה מוסיפה את המילה הזאת? היה אפשר לכתוב וכל קורבן מנחתך במלח, ואני מבין אם זה במלח אז אתה צריך למלוח אותו. מה אני מרוויח מכך שהתורה כותבת תמלח? תשובה, ליחידתניה, במלח. מה אומרים בפסוק? כתוב במלח תמלח, במלח יכול תבונהו, והמשפט או הביטוי הזה או השאלה הזאת יכול תבונהו יופיע בגמרא מה זה. אז אנחנו לא צריכים להתייחס לפירושו עד שנגיע לשורה רביעית בשורות הרחבות, בדיוק בסיום הברייתא כפי שאתם רואים אותו במסגרת. אז השאלה בינתיים, אם כתוב במלח יכול תבונהו, תמיד לומר תמלח. אי תמלח יכול במי מלח, תמיד לומר במלח. המשך הפסוק, ולא תשפיט מלח, הווי מלח שינה שובטת. כלומר נמצא בכל ימות השנה, בקיץ ובחורף, ואיזו זו מלח סדומי. זה מלח ש נגיד נמצא אצל ים הסדום, יום ים המלח, שהמים דוחפים ליבשה מלח בכל ימות השנה. ומניין שאם לא מצא מלח סדומית שמביא מלח איסטרוקנית? רש"י כותב איסטרוקנית גסה. בבח עוד ה' הוא מתייחס כאן לגיוסה שאנחנו לא צריכים כעת לתעכב עליו, אבל זה סוג אחר של מלח. אז אם הוא לא מצא מלך סדומית, הוא מביא מניין לנו שהוא יכול להביא את הסוג השני, תמיד לא אומר תקריב. תקריב כלשהו, תקריב מכל מקום. תקריב ואפילו בשבת, תקריב ואפילו בתומה. אז מזה שכתוב תקריב, לומדים שגם המצבים האלו מחייבים במליחה. מהי תבונהו? אמר רבה ברבולה, אנחנו שוב פעם משתמשים במשולשים כמעקב, וכתבנו בצד עם השפיץ למעלה הצעות לפרש מהי תבונהו, והמשולש הפוך דחיות. אז השאלה נשאלה, מה פירוש תבונהו? שאם התורה הייתה כותבת בא מלך, כך הייתי חושב, אז באה המילה תמלך אחר כך להגיד אחרת. אז מה זה תבונהו? אז שלב ראשון, אמר רבא בר אולה, אחי כמר יכול יתבננו כתבן בתית. יתבננו, המשמעות הוא למעשה שייתן הרבה מלח, כמו שנותנים הרבה תבן ביצירה עתית. אמר לי אביי, אחי, יתבננו מבי אלי. התורה לא כתבה את זה, התורה כתבה, הברייתא כותבת תבונהו. אלא אמר אביי, יכול יעשנו כבניין. אב המינה שמוצג בברייתא יכול תבונהו, זה אולי שצריכים לשים מלך רב שורה על שורה כמו בניין. שוב פעם המשמעות בינתיים זה די דומה, אולי זהה למה שרבא באולה הציע, דהיינו כמות רב של מלך, אבל השורש המילה מבוסס על מה? אז לפי רבא זה היה מבוסס על מילה תבן, לפי אביי הברייתא ששואלת יכול תבונהו מבוסס על שון בניין. אמר לרבא, רבא מתקיף את הצעתו של אביי, יחי יבננו מבעיה לה, צריך לכתוב כך, הברייתא לא כתבה כך, אלא אמר רבא יכול תבונהו. מהי תבונהו? אמר רבשי, יכול ייתן בו טעם כבינה, וכאן המשמעות למעשה הם הפוכות. מובא כאן בשוליים גרסת הארוך שם תבונה, כלומר כלדהו מלח, כלומר כמות מזערית, כמה אבל עד כדי להבין שיש פה טעם מלח, שתרגישו שיש מליחות, אבל לא עניין של הרבה. אז זו פירוש הברייתא. האם שמים מעט מלח כשאנחנו מדברים על מליחת המנחה, האם מעט? אז על זה נמשיך בגמרא, תלמוד לומר תמלח. כיצד הוא עושה? מביא את, האם מדובר בזבח וקורבן בהמה, מביא העבר ונותן עליו מלח וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעליהו. אמר הבאי, וכן לכדירה, אותו סגנון או דרך מליחה נהוג גם בענייני נגיד כשרות הבית, דהיינו להכשיר בשר לבישול. אחרי ששוחטים בהמה צריכים, אם לא צולים את הבהמה, את הבשר, אם לא צולים אותו על אש, אלא הכוונה לבשל אותו בסיר עם מים, צריכים למלוח את הבשר מראש וכמה ואיך, כמו שתיארנו עכשיו, לוקחים את נתח הבשר ומכסים אותו משני הצדדים עם מלח. אבל זה, אני מבין שזה לא כמו שהציעו למעלה, שורה גבי שורה של מלח, זה יותר מן הצורך. אבל הדין הזה של שגמר אומר לא כבינה זה כל דו אלא לחסות אותו בשכפת מלח משני הצדדים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הנושא שמופיע בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, הנאה ממלח של בית המקדש. תנו רבנן, מלח שעל גבי העבר, עבר כל של קורבן, מוענין בו, בזמן שהמלח דבוק לעבר, שאנחנו עומדים להקריב אותו, להקטיר אותו באש, המלח הזה, אם אדם יהנה ממנו הנאה פרטית, הוא עובר על איסור מעילה. יש עוד מצבים, שעל גבי הכבש ושבראשו של מזבח דם שנמצא שם, אבל כאן צריכים להגיד הדם היה על העבר אבל נפל ממנו. רש"י כותב שורה ראשונה של הכבש שנופל שם כשמולכים את האיברים, כדמר נקמן בשלוש המקומות נתונה. אז הדם הזה שנפל על הכבש או על ראש המזבח אין מועלין בו. רש"י כותב דשוב אינו ראוי. ואמר רב מתנה, מה יקרא? מה הפסוק שמלח שעל גבי עבר הוא נקרא לו בר מעילה? הפסוק כתוב והקרבתם לפני השם ושליחו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עולה לשם. אז רואים שעבר עם המלח נקרא עולה, קורבן עולה, הקורבן עולה אסור להנות ממנו. תנן אתם, אנחנו נצטט ציטוט קצר ממסכת שקלים, ובשוליים אצלנו בגמות המסומל כתבנו תחת הכותרת נושא תנאי ביתין הוא שיהיו הכהנים מקבלים מלח ועיצים משל ציבור. אנחנו כשמזכירים מסכת שקלים יש הרבה דינים שם על ממון של המקדש, ו הציטוט פה הוא ציטוט מאוד קצר, אבל בוא נקדים קצת ונאמר שמובא שם שעל שבעה דברים התנו ביתין, ביתין עשו תנאי שיהיו נהנים מהם. רש"י פה בשורה שנייה בשורות הקצרות תנא נתן מסכת שקלים, השבעה דברים ייתנו בית דין ואילו שניים מהם על המלח ועל העצים של קודש. צריכים לקחת בחשבון כשמקדישים דברים לבית המקדש אז הוא נהיה קודש ודבר שהוא קדוש אסור להנות ממנו, אבל יש כוח בבית דין להתנות, דהיינו מה שכעת תורמים לאוצר, לבדק הבית, לתרומת הלשכה, דהיינו המקומות של האוצרות כסף של בית המקדש, יש בית דין כוח להתנות באיזה תנאים זה נכנס לקדושה. אז כאן יש שני דברים בין שבעה, שני דברים שהתנו שלמרות שמקדישים אותם לבית המקדש יש אפשרות עכשיו אני אשתמש במילה להנות אבל בעוון מוגבל, יש אפשרות להנות מהם. על איזה הנאה מדובר בואו נתקדם בגמרא. אז תנן אתם על המלח, כאילו התנו על המלח ועל העצים שיהיו הכהנים נאותים בהם, נאותים לשון הנאה. אמר שמואל לא שנו ש ניתן להנות מהמלח אלא לקורבנם אבל לאכילה לא. עכשיו זה משפט שנראה פשוט אבל הוא יהיה נושא של דיון פה בגמרא. המעוינים שאתם רואים אנחנו מזמינים בשוליים שלבים בהסבר דברי שמואל, אז אנחנו נתחיל פה, שלב ראשון, אתם רואים עוד 10 שורות בערך, מופיע עוד מעוין, שלב שני. קסר כדאיתך, ממשיך הגמרא. מהי לקורבנן? שאמר שמואל שניתן ליהנות למלוח קורבנן. המניחה שעושים לקורבנות. למדנו לא מעט דפים בנושא הזה של מליחת קורבנות. אז זה הכוונה לקורבנן. כהן שמביא קורבן, הוא יכול לקחת מהמלח של בית המקדש למלוח את הקורבן שלו. לאכילה, לאכילת קודשים. כידוע שכהנים אוכלים בשר קורבנות, כשהם באים לאכול את הבשר, כדי להטעים את הבשר מוסיפים מלח. אבל כאן הכהן לא יכול לקחת מלח של בית המקדש לצורך אכילת הקורבן, וזה מעורר קושיה. תשימו לב, קושיה ארוכה. אשתה למלוח אורות קודשים יבינן, לאכילת קודשים לא יבינן. אנחנו נראה מקור מעט שנמצא בתוך סוגריים, ויש כאן מסגרת שמתחים את המקור, שכן נותנים מלח של בית המקדש לכהנים לעיבוד אורות שהכהנים מקבלים מהקורבנות. הרי שוחטים בהמה, מפשיטים את האור, והכהנים מקבלים את האור הזה. מה עושים עם האור? הם יכולים ליצור מזה כל מיני מוצרי אור, אבל צריכים לעבור עיבוד אורות, וזה נעשה על ידי מלח. וכן, לעיבוד אורות הכהנים מקבלים מלח בית המקדש, מה? ולאכילת קודשים לא. אם כבר אכילת קודשים זה נגיד יש בזה המצווה, זה חלק מהכפרה אפילו, אז ודאי מגיע להם מלח בשביל אכילת קורבנם. אז אנחנו נדלג רק לשנייה, כי כפי שאנחנו מציינים בשוליים, עד הסוגריים מובא עיקר הקושיה, בתוכה מובא הרקע. אבל אם אנחנו נדלג, אתם רואים את המעוין הבא, אלא מהי לקורבנן שיכולים ליהנות מהמלח? לאכילת קורבנן. ומהי לאכילה שאסור ליהנות ממלח קודש? אכילה דחולין. אנחנו נחזור על זה עוד מעט. לבינתיים, קושיה, התחלנו את הקושיה, איך אתה יכול להסביר שלאכילה שאסור ליהנות ממלח קודש שאמר שמואל, מדובר במלח שמוסיפים לבשר קורבנות שבזמן האכילה, הרי מקבלים הכהנים מלח לעיבוד אורות, אז ודאי שיקבלו לאכילת קודשים. תתני, עכשיו אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים, וכאן אנחנו נביא את המקור לנאמר שמקבלים הכהנים מלח מקדש לעיבוד אורות. תתניה נמצאת, אתה אומר, בשלושה מקומות המלח נתונה, בלשכת המלח ועל גבי הכבש ובראשו של מזבח. בלשכת המלח, וכאן כפכבנו, זה מה שחשוב, ששם מולכים אורות קודשים. הנה אנחנו מדברים על מלח של בית המקדש, והנה שימוש במלח לעיבוד האורות. עוד שני מקומות, על גבי הכבש, ששם מולכים את האיברים לפני שמכניסים את האיברים של קורבנות, כמו קורבן עולה שכולו קליל, מולכים את האיברים ממלח שנמצא על הכבש של המזבח. בראשו של המזבח, ששם מולכים הקומץ. יש כאן רשימה של דברים, הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים ועולת העוף. אז רואים שמגיע לכהנים מלח קודשים, מלח של קודש לעיבוד אורות, וודאי לאכילת קורבנות. אלא מהי לקורבנן שאמרנו, ששמואל אמר שלקורבנן הם יכולים ליהנות ממלח קודש? לאכילת קורבנן. ומהי לאכילה שאסור? אכילה דחולין. הגמרא שואלת, מה אני צריך שמואל ללמד ש של לחולין לא מקבלים מלח של קודש? חולין פשיטה, מי באו אדמה עושה חולין בכלל בעזרה? יש איסור ידוע שאין מביאים חולין לעזרה, והנה אתה אומר שאני צריך את הלימוד הזה של שמואל למעט להפוקי מליחת חולין. ברור, הגמרא עונה, אף אגב דאמר מור בעניין אכילת קורבנות, יש עניין לאכול אותם, אולי זה נשמע קצת מדינים הנהוגים בקורבן פסח, אבל לאכול אותם על הסובה, לא להיות נגד רבתן או גרגרן באכילת קורבנות. אז עם הרקע הזה, יש כאן מקור על פי פסוק בויקרא פרק ו' פסוק ת'. אני יחד איתכם נקרא את הפסוק שהבאנו אותו בשוליים. כתוב, הנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכיל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. אנחנו חוזרים לגמרא, והנושא שוב פעם זה עניין של הימצאות חולין בעזרה. אז אף אגב דאמר מור, יאכלו, מהפסוק שקראנו, שיאכלו עמה חולין ותרומה, כדי שתהיה נאכלת על הסובה. אם אתה מקבל מעט, נגיד, מקורבן מנחה, זה לא, לא מכובד או לא יפה שאתה אוכל אותו באופן רבתני, אלא, כפי שאמרנו מקודם, שלא יהיה כך, אנחנו מרשים שתאכל יחד עם אותו קורבן, כאן מדובר במנחה, תאכל איתו חולין או תרומה, כדי שיהיה כאילו כמות המזון גדול יותר. ואנחנו ממשיכים בגמרא, אפילו הכי מלח בקודשים לא יבינן להו. אותו חולין שאתה אוכל כדי שתהיה הקורבן נאכל על הסובה, אתה לא יכול להשתמש במלח קודשים כדי להטעים אותם חולין. אמלה רבינה לרבשי, הכי נמי מסתברה. מה שאמרנו עד כה מסתבר, תהי סלקא דאיתך מאי לקורבנן, למלוח, כפי שחשבנו בתחילת הדיון כבר במעוין הראשון, אם זה היה אמור להיות הפירוש של לקורבנן, למליחת הקורבן, אז מה יוצא? תאמה דיאטנו בידין, תודות לתנאי בידין, אז יכולים למלוח את הקורבן. לא אתני בידין, לא הייתכן שאם לא היה תנאי בידין, תקנה מיוחדת, אז הכהנים לא יכלו לקחת מלח למלוח את קורבנם. השתא לישראל יהבינן, לכהנים לא יהבינן. דבר פשוט, שישראל שמביא קורבן לבית המקדש והקורבן צריך מליחה, הישראל לוקח מלח קודשי, מלח קודש כדי למלוח את קורבנו. אז אם מגיע לישראל, אז פשוט שהיה מגיע לכהן בלי צורך לתנאי בידין מיוחד לכך. אז הנקודה העיקרית נאמר, זה מה שרבינה אומר לרבשי, שמסתברה לקורבנן זה לאכילת קורבנן ולא למליחת קורבנם. והוא אומר שזה מסתבר מכך שנותנים לישראל זר שמביא קורבן, נותנים לו ממלח הקודש, פשוט שהיינו נותנים לכהנים. אחרי הקטע שבסוגריים, שבעצם סוגריים כדי לבודד את הברייתא, בנוסף לכך שהברייתא נמצא במסגרת, אנחנו נראה דחייה לאמרה שרבינה שאחי נמי מסתברה. כל הבסיס של דבריו של רבינה הוא מכך שאם נותנים לישראל מלח קודש למלוח את קורבנו, פשוט בלי תנאי בית דין מיוחד עבור הכהנים. אחרי הסוגריים, בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, באמצע אתם רואים, אמר לי רב מרדכי לרב אשי, הכי כמר שישה ברי דרבידי, אני יכול להגיד, אני מתאים, אני יכול להגיד שלקורבנן, לקורבנן של הכהנים, שהם מקבלים מלח דווקא כן מתנאי בית דין, ולגבי הישראלים עד הרב, זה יותר פשוט שיגיע להם, לא פשוט שיגיע לכהנים מלח לקורבנם, אפילו אם זה מדובר במליחת קורבנם. ולמה זה לא כל כך פשוט? ואז הגמרא ממשיכה שם ואומרת, לא נצריכה אלא לבן בוכרי. הצורך לתנאי בית דין מיוחד כדי לאפשר לכהנים ליהנות ממלח בית המקדש הוא חיוני, הוא נצרך לפי החשיבה של בן בוכרי שהוא יופיע בהמשך הגמרא. אנחנו נחזור לזה אחר כך. אבל מה שאני רציתי להגיש פה, שמבחינת מבנה הגמרא, יש לנו רבינה שאומר, שמדווח, אומר לרב אשי, אחי נמי מסתברא שצריכים לעבור מהגישה במויין הראשון של קורבן זה למנוח קורבנן, ולעבור למויין השני. בא רב מרדכי אחר כך והוא אומר לרב אשי, לא כל כך מהר, אל תבסס את עזיבת גישה ראשונה על סמך כך שישראלים מקבלים מלח. זה לא עילה לומר שאם ישראלים מקבלים מלח למלוח קורבנם ודאי מגיע לכהנים, אלא עד הרב יותר פשוט שישראלים יקבלו מלח מזה שכהנים יקבלו. אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, שמשם ראינו שישראל מקבל ממלח של בית המקדש, הוא מקבל מלח כדי למלוח קורבנו. ובצד כתבנו בשוליים נושא בתוך הסוגריים, הוכחה ומלח לצורך קורבנו ישראל בא משל ציבור. הגמרא בתוך הסוגריים, דתניא, יכול האומר הרי עליי מנחה יביא מלח מתוך ביתו, כלומר פרטי, כדרך שמביא לבונה מתוך ביתו, ודין הוא נאמר הביא מנחה והביא מלח, ונאמר הביא מנחה והביא לבונה. מה לבונה מתוך ביתו? אף מלח מתוך ביתו. או כלך לדרך זו, ניקח כיוון אחר, נאמר הביא מנחה והביא מלח, ונאמר הביא מנחה והביא עצים. מה עצים משל ציבור? אף מלח משל ציבור. נראה למי דומה המלח. אז יש לנו בחירה בינתיים, או עצים או לבונה. אז נראה שני צדדים דנים דבר הנוהג בכל הזבחים, דנו המלח מדבר הנוהג בכל הזבחים, דנו העצים. אז נלמד דין מלח מדין עצים, ואל תוכיח לבונה שאינה נוהגת בכל הזבחים, ולא ניתן ללבונה להיות המכריע או ההוכחה, הרי זה לא נוהג בכל הזבחים, זה נוהג במנחות. אלא או כלך לדרך זו, דנים דבר הבא עימה בכלי אחד, המלך שמים אותו יחד עם המנחה באותו כלי. מי דבר הבא עימה בכלי אחד, דהיינו הלבונה, ואל יוכיחו עצים שאינם באים עימה בכלי אחד. אז אולי עדיף ללמוד דין מלך מדין לבונה, דרך הלבונה בא בכלי אחד עם המנחה ולא העצים. ואז מהי המסקנה? שהמלך גם כן צריך להיות מכיסו, מתוך ביתו ולא מהציבור. תלמוד לומר, כתוב פסוק אצל לחם הפנים, ברית מלך עולם הוא. ולעלן הוא אומר, מעת בני ישראל ברית עולם. מה להלן משל ציבור, אף כאן משל ציבור. כמו שאצל לחם הפנים זה כל כולו הוא קורבן ציבור, אז הלחם המלח שם הוא מציבור, אז דין מלח באופן כללי לקורבנות ישראל מן הציבור. לפני שנתקדם, רק תיקון טעות, הפסוק ברית מלך עולם הוא במדבר פרק י"ח פסוק י"ט, מדובר בקורבנות שניתן לאכילת כהנים, והפסוק בויקרא כ"ד פסוק ח' מעת בני ישראל ברית עולם זה לחם הפנים. ואז הגמרא אמרה, מה להלן משל ציבור, לחם הפנים זה משל ציבור, אף כאן האזכור של מלח בקשר לקורבנות שניתנו לכהנים משל ציבור. אז מה שאמרנו, שהקורבנות שמביאים ישראל הם מקבלים את המלח משל ציבור, אז פשוט אומר רבין על הרבשי מכאן שכהנים שמביאים קורבנות ודאי שניתן להם מלח משל ציבור. על זה באה תגובת המשך הגמרא, אמר לי רב מרדכי לרב אשי, הכי כמה רב שישה ברי דרבידי, לא נצריכה מה שהופיע בתחילת הדיון, ראינו תנאי ביתים במסכת שקלים, שהמקור קראנו למעלה חמש שורות מראש עמוד על המלח ועל העצים שיהיו הכהנים נאותים בהן. תודות לתנאי ביתים אז הכהנים יכולים לקבל מלח, ואנחנו נגיד כעת כמו בשלב הראשון שהמלח שהכהנים יקבלו זה לשם מליחת קורבנן, ואני כן צריך תנאי בית דין, וזה לא מובן מאליו מכך שישראלים מקבלים מלח, כי לא נצריך אלא לבן בוכי. הגמרא אצלנו בגמרא המסונות יש כאן סוגריים, ובכוכבית בשוליים כתבנו סוגריים אלו לשם דילוג כדי לייעל רצף הקריאה. בתוך הסוגריים מובא הרקע לדברי בן בוכי, ונאמר כעת שאני צריך את התנאי בידים לשיטת בן בוכי. אני מדלג לשורה האחרונה בגמרא, סלקה דייתך אמינה, עם הרקע שבתוך הסוגריים מתעורר הווה אמינה, כי זכי להו רחמנה, כשהתורה מזכה מלח משל ציבור לישראל, דאידהו בשקף, רק ישראלים תורמים לתרומת הלשכה, לכספים שבבית המקדש לצורכים אלו, רק להם יש חלק, מאחר שהם תורמים ללשכה, המקום שאוספים את הכספים, אז מגיע להם מלח לכהנים דלת להו לשכה. זה יוצא משיטת בן בוכי שעוד לא ראינו בתוך הסוגריים, אבל לכהנים דלת ללשכה לא זכי להוא רחמנה, אז לא מגיע להם. כמה שמלן, לכן יש צורך לתנאי בדין כדי שהכהנים דווקא יקבלו מלח לקורבנם. אז מהמהלך הזה בעצם אנחנו דוחים את דבריו של רבינה באמצע חפלת עמוד ב', שאמר אחי נמי מסתברא שפשוט שהכהנים מקבלים מלח למליחת קורבנן. לא כן הדברים, לא כל כך פשוט. עכשיו מה זה בן בוכרי? אז אנחנו חוזרים לחפלת עמוד ב', שתי שורה שנייה בשורות הרחבות, דתנן. אנחנו בנושא הבא, באמצע, בשוליים כתבנו שיטת בן בוכרי, דכהנים פטורים מעיקר הדין מלתת מחצית השקל לצורך קורבנות ציבור. דתנן, הגמרא, אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, כל כהן ששוקל, שנותן מחצית השקל, מחצית שקל מיועד לרכישה, לקניית בהמות לשם קורבן ציבור. וכמובן, בחודש אדר היו גובים את המחצית השקל כל שנה כדי לקנות מהכספים החדשים בראש חודש ניסן קורבנות ציבור. מי תורם למחצית השקל? אז בן בוכרי מעיד שכך כל כהן ששוקל אינו חוטא, כלומר לכתחילה הוא לא חייב לתת, אבל אם הוא נותן זה לא נחשב חטא. אמר לו רבי יוחד בן זכאי, מה שבינתיים אגב חשוב לנו זה שיטת בן בוכרי ששמענו עכשיו. יש שיטה חולקת, אבל אני רוצה להדגיש כמובן את בן בוכרי. אמר לו רבי יוחד בן זכאי, לא כי אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, כהן חייב להשתתף בנתינת מחצית השקל. אז איך זה שהם הם חושבים אחרת? אז רבי יוחנן זכאי אומר, מעיקר הדין כהן חייב לתרום את מחצית השקל שלו, אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן, לעצמן כבר להנתן, וכל מנחת כהן קליל תהיה לא תאכיל. כשכהן מביא מנחה הוא שונה ממנחת ישראל, כהן שמביא מנחה כולו קליל, אין קומץ למזבח ושיריים לכהנים, לא, הכל קליל, אני לא אגיד הכל קלול אלא הכל קליל. ומה, איך זה משפיע על הכהנים והמחצית השקל? הועיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו היא, אלו הן מנחות שהן מהציבור, עכשיו של קורבן ציבור, והן נאכלים לכהנים. עכשיו אם אנחנו תורמים למחצית השקל חלק מכל קורבן ציבור שלנו, ומכוח זה הוא אסור באכילה, אז עדיף לנו, אומרים הכהנים, לא לתרום מחצית השקל. ממילא כשקונים ומביאים את העומר ושתי הלחם ולחם הפנים, זה אין כאן מגע כהנים, נקרא לזה, אין כאן חלק כהנים בזה בכלל, ממילא הוא נאכל בסדר, אין בעיה. אבל לבן בוכרי עדיף לכהנים לא לתת מחצית השקל, ממילא הקורבנות וצורכי הקורבנות כולל המלח הציבורי לא שייך לכהנים, לכן לא פשוט שכהן יכול לקבל מזה. אתה לא תורם, אתה לא מקבל. נמשיך בגמרא, ולבן בוכרי כיוון דלכתחילה לא מחייב להטויה, כי מייתי נמי חוטא הוא, דקמאי חולין לעזרה. אם הכהן לא חייב לתת מחצית השקל, אם הוא כן מביא, אז הוא בעצם מביא חולין לעזרה. הגמרא עונה, דמייטי שיביאו ומסר לאן לציבור. הם מוסרים את זה לציבור, ואנחנו מקווים שמוסרים את זה בלב שלם, וזה הופך אותו להיות קדוש, ואין כאן בעיה שחולין לעזרה. אבל מה ראינו מכל זה? שלא פשוט, לפי בן בוכי כמובן, לא פשוט לכהן דווקא לקבל מלח מהציבור. הרי המלח נקנה במחצית השקל שתרמו, והם לא תורמים. סרקא דאיתא חמינא, אנחנו ממשיכים לחפה עמוד א', כי זכי להו רחמנא, כשהתורה מזכה מלח לציבור, לישראל, דאית להו לשכה, יש להם חלק באותם כספים שניתנו כדי לקנות את המלח. לכהנים דלת להו לשכה, לא זכי להו רחמנא, לא מגיע להם מלח עבור מליחת קורבנותיהם. כמה שמלן, לכן יש צורך לתנאי ביתים דווקא להטיב או לאפשר הנאה המלח לכהנים. וכפי שאמרנו מקודם, מטרת הגמרא בעצם זה היה לדחות את דבריו של רבינה באמצע העמוד הקודם, שאמר שזה שמסתברה שלקורבנן שכהנים פירוש לאכילת קורבנן לא כל כך פשוט. כי לבן בוכרי יש בזה חידוש שלכהנים יקבלו שום מלח, אפילו אם מדובר למליחת קורבנן ולא התנאי בידין. אנחנו ממשיכים עם התייחסות למה שאמרנו בעמוד הקודם. יש לנו כוכבית. במהלך הדיון היה נשמע שעצים שהוא חומר הבעירה עבור קורבנות הציבור, זה פשוט שהעצים זה משל ציבור. אנחנו רוצים לברר המקור דעצים לצור קורבנות בא משל ציבור. אז הנה הגמרא שואלת בשורה השלישית מראש עמוד, ועצים דפשיט עלי לתנא דמשל ציבור מנהלן דתניא, יכול האומר הרי עלי עולה. אדם מקבל לעצמו להביא קורבן עולה, יביא עצים מתוך ביתו כדרך שמביא נסחים מתוך ביתו. הנסחים, היין שמלווה הקורבן של אותו אדם, היין הוא לא מביא מאוצרות בית המקדש, הוא מביא מתוך כיסו, מתוך ביתו. אז אולי גם העצים שיהוו חומר הבעירה עבור קורבן עולה שלו גם כן יביא מתוך ביתו. תמוד לומר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. מה המזבח משל ציבור? אף עצים ואש משל ציבור, דברי רבי אלעזר בן שמעון. רבי אלעזר בן שמוע אומר דרשה דומה, מה המזבח שנשתמש בו אדיוט? אף עצים ואש שלא נשתמש בהן אדיוט. בואו נגיד, הם לא חולקים על כך שהעצים יבואו משל ציבור, אבל יש הבדל בין שתי השיטות האלו, וזה שאלת הגמרא, מה בינה, מה ההבדל ביניהם? איקא בינה יוחדתי, הנפקא מינה בין השיטות האלו, האם דווקא עצים חדשים ולא משומשים. לפי רבי אלעזר בן שמוע צריכים חדשים, כפי שכתוב מה המסבר שלא נשתמש בו הדיוט, גם עצים שלא היו בשימוש. שואלת הגמרא, ועתיקי לא, ועצים עתיקים לא כשרים? והכתיב, אנחנו נראה מהפסוק שלכאורה הקריבו קורבן בעצים משומשים. ויאמר, והפסוק כאן מדובר אצל דוד המלך שרכש מקום המקדש מארבנה היבוסי. ויאמר ארבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראי הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעצים. אז הנה כלים משומשים לצורך החומר בעירה והעלת הקורבן. הגמרא דוחה, החנמי בחדתי, אותם כלים שהרבנה הציע לא היו בשימוש. מה עם מוריגים? אמרו לה, מיטה של תרבל. מה עם מיטה של תרבל? אמר רב יהודה, עיזה דקורקסה דדשו בה דשתי. רשי אומר, עיזה דקורקסה, קודם הוא אומר עיזה, עז של ברזל, נותנים עליו להכבידו, נותנים אותה על מה? עוד מעט נראה. עיזה דקורקסה, קורקסה נסר גדול מלא יתדות, דדי שידישה, שנותנים אותה על התבועה וקושרים בו שברים ומושכים אותו ונידושת התבועה. זה כלי שבאמצעתו דשים את דישת התבועה. אז הוא דף עם הכבדה עליו, כפי שאמרנו, שמלא חריצים. אמר רב יוסף, מי קרא? איך רואים בפסוק שמוריגין הוא קשור לדישה? הפסוק אומר, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים. אז רואים שדישה מתבצעת על ידי משהו נקרא מורג, כפי שראינו מקודם, המוריגים. עד כאן שיעורנו להיום.